שלום לכולם, אתם על הטוב האפשרי, פרק מספר 37. אני ליאת קושיצקי, סגנית עורך בכתב עת השילוח, ואני מזכירה שבהסקט שלנו בדרך כלל נשוחח עם אחד מכותבי המאמרים שלנו, והפעם אני שמחה מאוד לארח את דוקטור רות קבסה אברמזון, שהיא מומחית לניהול וממשל, יושבת ראש תנועת אמהות למען ישראל, וגם חקרה את הקשר בין אתוס למשילות בישראל. אז כשהגיע לידינו הספר החדש של דיוויד פרידמן, מדינה יהודית אחת, כן, אפשר לתכן, נראה אותו, הספר החדש, הנחתי שהוא מאוד יעניין את רות, ומצאתי לה לכתוב עליו, ובאמת הביקורת שלה בשם פתרון פורטו ריקו, התפרסמה בגיליון 40, האחרון שלנו, ומי שמנוי כבר קיבל את הגיליון, יכול לקרוא את הביקורת שם, ומי שלא יצטרך לחכות עוד קצת עד שהיא תעלה לאתר, אז אנחנו כרגיל מאוד ממליצים לעשות מנוי, ונוסיף לינק למנוי בתיאור הפרק. אז יש לנו ככה שעה לדבר, וחשבנו להעלות שתי נקודות מעניינות שעולות בעקבות הקריאה בספר, שרות מרחיבה עליהן בביקורת. הראשונה קשורה לשינוי פרדיגמטי שמציע פרידמן לגבי הפתרון לסכסוך, והשנייה קשורה לשינוי פרדיגמטי שרות ככה מפרשת אותו לגבי היחס לסכסוך ולנושא של מדינת ישראל בכלל, שינוי שאת רות מכנה מדיניות תיאולוגית או תיאולוגיה מדינית. בהקשר הזה אני גם אשמח אם נרחיב על הנושא של המחקר שלך, של הקשר בין אתוס למשילות. אוקיי, אז אנחנו נעבור ככה נושא. ונתחיל, טוב, פרידמן כמובן נזכיר שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, עבר איזשהו שינוי ביחס לגישה שלו לפתרון של הסכסוך, והשינוי הזה מתבסס על זה, כמו שהוא מפרט בספר, שהמודל הקיים של מודל שתי המדינות, המודל של ה-30 שנה האחרונות, בעצם נכשל. כך הוא פותח. אז כן. אם את יכולה קודם כל להרחיב על זה, ואז נדבר על הפתרון שהוא מציע.
כן, אז קודם כל באמת תודה על ההזמנה, כיף להיות פה, זה תודה כפולה, כי את גם הצעת לי לכתוב את הסקירה, וגם הזמנת לפודקאסט, והייתה הזדמנות מדהימה מבחינתי, הצעתי את הספר הזה כמים, אני לא אגיד מים צוננים, אבל על מים צוננים על נפש היפה, כן, הוא ממש רענן אותי, ואני מאוד ממליצה לקרוא. ואת שואלת לגבי פתרון שתי המדינות, האם הפתרון נכשל? אז לכאורה, לפי פרידמן, הפתרון נכשל, ובאמת זה מפנה מקום לפתרונות חדשים או למחשבות חדשות בנושא. אני חושבת שהפתרון, התעמולה על פתרון שתי המדינות, הצליחה מאוד, הצליחה ביג טיים. כי המטרה שלה לפתרון הזה, לפתרון שתי המדינות, הוא חלק מאסטרטגיה. והאסטרטגיה בעצם התחילה ממש עוד בימי ראשית הציונות. כל הזמן היה שם ברקע בעצם פתרון של מדינה אחת, שלא היה מקובל על העמים, לא היה מקובל מבחינה בינלאומית.
רגע, מה זאת אומרת? התחילה מפתרון של מדינה אחת מטעמי?
הפלסטינים תמיד רצו מדינה אחת. וגם כשהם הגיעו להעיד בוועדת פיל, הם בסופו של דבר אמרו שם, אנחנו
לא מוכנים לדבר.
כן, אני שמתי פה איזשהו ציטוט, שהם בואו אומרים, היהודים פשוט צריכים להתחפף. כאילו זה בוריס ג'ונסון שם שם בביוגרפיה שלו על צ'רצ'יל, אז הוא מספר שמה שאמרו, היהודים צריכים להתחפף. זה בגדול הייתה הגישה. אם הם לא יתחפפו והם יישארו פה בשטח, יהיה מרחץ דמים, בזה הם יימו, והגישה שלהם לא התקבלה. אבל זה מה שהם רצו לכתחילה, הם רצו מדינה אחת, כמובן שהיא לא תהיה מדינה יהודית, אלא את כל השטח לעצמם. דרך אגב, אז בוועדה אפילו לא היו להם ממש זכויות, לא היה להם אפילו תביעות ריבוניות. היה להם פשוט תביעה שהיהודים לא יהיו פה. הם לא בדיוק ראו את עצמם כאיזה לאום שצריך להתבסס
כן,
בשטח
זה
בעצמו.
כן, אז זה היה עוד חלק מאיזושהי אומה ערבית גדולה יותר, נכון?
כן, זה נכון. והיות וזה לא התקבל, וכן הלכו למודל שתי מדינות, אז בעצם מה שהם התחילו לעשות, זה להשתמש במודל הזה, כדי לערער את הצדק ואת הלגיטימציה, שמאפשרת לישראל להתקיים. הם בעצם הלכו לעולם הרעיונות, ואמרו, אוקיי, סבבה, אנחנו נלך עם הרעיון הזה של שתי מדינות עד הסוף, ונוכיח שהוא לא עובד. איך נוכיח שהוא לא עובד? אנחנו נוכיח שהוא לא עובד בזה שאנחנו נגיד שאנחנו רוצים אותו, אבל אנחנו בעצם כל הזמן נגרום לעולם להבין שזה לא קורה, ושהסיבה לזה שזה לא קורה זה שישראל לא מאפשרת לזה לקרות. ישראל היא אלימה, ישראל מנהלת משטר אפרטהייד, ישראל בסוף רוצה את השטח הזה רק לעצמה, ואנחנו בתום לב, אני חושבת, באיזה נאיביות, בוא נגיד, שאני מייחסת לרוב מקבלי ההחלטות, שיתפנו עם זה פעולה. ובעיניי כל מדיניות הסבבים, אני כותבת על זה קצת בסקירה, כל מדיניות הסבבים בעצם הכשירה את דעת הקהל העולמית בדיוק לנרטיב הפלסטיני, ולכן אני אומרת, פתרון שתי המדינות עובד מצוין, הוא בעצם שכנע את העולם שלא יהיה פתרון שתי מדינות, ושישראל לא צודקת, שישראל בעצם הסיפור הציוני הוא בעייתי מאוד, הוא גם גורם, הוא גורם הגורם המפריע במזרח התיכון, הסכסוך גם מתפשט מעבר לרחבי המזרח התיכון, לאירופה וגם כן. קצת לארצות הברית, וכן, וישראל היא הבעיה בסיפור הזה.
אמרת, אומרת, הם הלכו על פתרון שהוא לא באמת אפשרי, רק כדי להוציא את מדינת ישראל רע, אבל זה טיעון קצת, כלומר, הוא קצת נכנס פה לצריך לפרוס עכשיו את כל תולדות הסכסוך, ולהבין, רגע, הם באמת לא רצו, הם כן רצו, אז יש תמיד את הטענות על מה שערפאת ככה אמר בעברית, באנגלית, ומה שהוא אמר בערבית.
אבל בואי, אני, את יודעת מה, אם את כבר מזכירה את את ערפאת, עם אח שמו וזכרו, אז אני חושבת שיש פה איזשהו ציטוט מדהים שמביא דווקא נתן שרנסקי וגיל טרוי בספר שלו, שאני גם מצטטת פה במאמר, כי בעצם היו כאן אסטרטגיה כלפי חוץ, שזה להסביר לאומות העולם שלא היו שתי מדינות בעצם וזה לא עובד, אבל הייתה גם אסטרטגיה כלפי פנים, שנועדה ממש לפרק את ישראל. ואני ממש חייבת למצוא לך את הציטוט הזה.
בינתיים אני אספר שאני באמת, ככה כשקראתי את הדברים שלך, זה, אני לא אגיד שזה לא הגיוני או לא, אבל צריך כאילו להסתכל קצת על דברים בצורה צינית בשביל להשתכנע מזה. אבל אז יצא לי לראות סרטון של איזה, אתה יודע, של אחת מההפגנות הסטודנטים בארצות הברית אחרי השבעה באוקטובר, והיה שם איזה בחור שאומר, תשמעו, זה לא עובד שתי המדינות, זה פשוט לא עובד, ואין מה לעשות, לא יכולים להיות שם יהודים, זה לא יעבוד כאילו, ופתאום ראיתי, וואו, הוא ממש, ממש מאמץ את,
נכון.
את הלוגיקה הזאת.
אבל זה ממש, נכון.
ממש, בצורה שככה, לא שמעתי עד אז ככה,
כן, תראי, בני מוריס כותב על זה, נדמה לי ב-2012, הוא מוציא ספר שנקרא מדינה אחת, שתי מדינות, והוא סוקר שם בעצם, עכשיו בני מוריס הוא לא חשוד בדיוק בימניות יתר, כן? סליחה, או באיזשהו ניסיון להיות לא אובייקטיבי ולעטות את ההיסטוריה לטובת ישראל או לטובת הציונות. הוא פשוט מנסה לתעד את הסכסוך כמיטב הבנתו. ופתאום הוא מוצא ב-2012 ספר שאומר, רגע, יש פה איזשהו נרטיב שהולך ומחלחל לאורך כל הדרך, כל השנים, ובעצם אומר, אי אפשר שתי מדינות. הוא מראה, הוא מדגים גם בספר, איך בעצם הנרטיב הזה הונחל כאסטרטגיה, קודם כל לאליטה האינטלקטואלית במערב. אפרופו שאנחנו מדברים על המימון של קטר, את האוניברסיטאות, אני לפני 12-13 שנים הייתי חוקרת אורחת ב-UCLA. כבר אז היה ידוע, קודם כל היה את כל הסיפור של ה-BDS, וזה היה ממש בעיצומו, והיה ידוע שכל המחלקות ללימודי מזרח תיכון, הם כולם אנטי-ישראליות. מעניין מי ממנו אותן. עכשיו, האנשים האלה בסופו של דבר, שזה כאילו השכבה האינטלקטואלית, נכנסים וחודרים לתוך הממסדים, והם אלה שמייצרים את המדיניות אחר כך. אז אחר כך שאתה שואל, למה יש אנטישמיות במחלקת המדינה? למה יש זה? למה? כי מישהו דאג לתפוס את האנשים האלה בעודם צעירים, ולשים להם במוח תמונת עולם, שאומרת שישראל היא בעצם לא לגיטימית.
היא לא
לגיטימית. היא מפריעה, אבל מעבר לזה שהיא מפריעה, הצדק לא איתה. זאת אומרת, הפלסטינים תמיד יטענו לצדק, ואנחנו תמיד נטען לאיזה הסדרים פרוצדורליים כאלה ואחרים, טענות טכניות בעיקרן. ותשימי לב, גם סביב השבעה באוקטובר, בסוף כשאתה לא מביא את הטיעון לצדק, ואתה בעצם הגורם הפוגעני, זה שמייצר את העוול לכתחילה, אז זה לא כל כך מעניין שמישהו פגע בך, כי זה סוג של לעשות צדק.
כן.
לא מצאתי איך את הציטוט, אגב, סליחה, לא מצאתי איך את הציטוט, אני רק אגיד שמי שהוא מצטט אותו פה, ואני ממליצה ממש לקרוא את זה גם בתוך המאמר, שערפאת נואם בפני דיפלומטים ואומר להם, שהם לא יוותרו על כל שטחי ישראל, ושבסופו של דבר המטרה שלהם, האסטרטגיה שלהם מעכשיו תהיה ליצור פילוג, ככה ממש במילים האלה, ליצור פילוג בתוך ישראל ולהפוך את ישראל לשתי מחנות, אלה שתומכים בשלום ואלה שמתנגדים לשלום, ותשימי לב שמה קרה לנו כשהתחילו הקולות על ישראל ויהודה, כמה התחלחלנו, כן. וכמה זה הפך להיות חלק מהשיח. זו הייתה אסטרטגיה של ערפאת מ-day one.
אז בואו נחזור לספר. קודם כל שהוא נכתב אחרי השבעה באוקטובר, יש לציין, וכסוג של תגובה לו, נכון. ובעקבותיו, הוא גם מדבר על זה בתוך הספר, והוא אומר, יש מודל אחר, מודל פורטו ריקו, שאומר מה?
אז מודל פורטו ריקו בעצם זה מודל של אזרחות, ללא, אזרחות מסוג אחר, אזרחות ללא זכות הצבעה. הפורטוריקנים הם בעצם סוג של נקנו על ידי ארצות הברית. האי פורטו ריקו נקנה בסוף, זה 1890 ומשהו, לא זוכר
נקנה
בדיוק.
נקנה ממי?
נקנה כחלק מסכמי סיום המלחמה בין ארצות הברית וספרד. ובעצם במשך 50 שנה נועל באמצעות איזשהן פסיקות שהן יותר עם אופי כזה, יותר חד פעמי, פחות איזושהי מחשבה על מדיניות. נדמה לי שקראו לזה פסיקות בודדות, או אני לא זוכרת בדיוק את ההגדרה, אבל מופיעה בספר. ובקיצור, עם הזמן הם הבינו שהם לא יכולים להמשיך לנהל ככה את האירוע, ומחליטים לייצר איזושהי תפיסה יותר כוללת לגבי טריטוריה שהיא לא מאוגדת בתוך ארצות הברית, וגם באמצעות כל מיני פסיקות של בית המשפט העליון האמריקאי, התגבשה איזושהי שיטה שאומרת, אוקיי, אתם אזרחים, אתם משלמים מיסים פדרליים, אתם לא משלמים את כל המיסים הפדרליים, לכן אתם מקבלים פחות זכויות. אין לכם זכות הצבעה, זאת אומרת, אתם מוותרים על ההתארגנות הלאומית שלכם, על ההתאגדות הלאומית שלכם, אבל יש לכם חוקה משלכם שאתם תקבעו, היא לא יכולה לנגוד את חוקת ארצות הברית, אבל יש לכם חוקה שאתם תקבעו אותה, זה התקבע ב-1950, נוצר ב-1952, ומאז יש להם בעצם איזושהי חוקה פנימית, הם בוחרים את המנהיגות המקומית שלהם, ובקיצור, את יכולה לשים את כל זה תחת הכותרת שלטון מקומי, ולאף אחד זה לא מפריע. שיש לך...
הם יכולים אבל לעבור לגור בארצות הברית מתי שבא להם? כלומר, שהם כמו כל אחד אחר שצריך לקבל גרין קארד וכל זה.
אני לא בטוחה לגבי זה. אני לא רוצה סתם להטעות. זה כבר דברים שהוא לא נכנס אליהם גם בתוך הספר. אבל הנקודה היותר חשובה, שכשקראתי על זה, זה הזכיר לי איזשהו מחקר של הביטחוניסטים, שפתאום הדהד לי, והביטחוניסטים סקרו בעצם 66 טריטוריות, לא, טריטוריות מיוחדות, זה נקרא ריבונות מיוחדת, ברחבי העולם. מסתבר שיש מלא טריטוריות כאלה. זאת אומרת, פורטו ריקו היא טריטוריה אחת מתוך 66, יש המון מודלים שהמצטיינות בהם זה ארצות הברית והולנד ובריטניה. בכל מיני סוגים יש כאלה שהן בעצם מובלעות בתוך טריטוריה ריבונית אחרת, יש כאלה שהן נמצאות מעבר לים, יש שם חמישה סוגים שונים שהם מתארים. והנקודה החשובה היא לא איזה פתרונות יש בעולם, זה חשוב מאוד כשיחה מדרג שני, מה שנקרא. הנקודה היותר חשובה שבעצם יש פתרון. שיש פתרון והוא פתרון אחר. כי מה שקרה לישראלים, לנו, זה שבעצם שותקנו באמצעות שתי אופציות ששתיהן לא ריאליות. הישראלי הממוצע עומד בצומת. הוא מסתכל ימינה, הוא אומר לעצמו, רגע, מה, אני עכשיו יגור עם הערבים האלה לנצח, עם הפלסטינים, הם רוצים להרוג אותנו, מה נעשה? אנחנו נהיה מדינת אפרטייד, נחיל עליהם ריבונות, אנחנו לא יכולים להיות מדינת אפרטייד. הוא מסתכל שמאלה, הוא אומר, רגע, אבל גם זה לא עובד. זאת אומרת, יש לי שם שתי מדינות, אני מת שיהיו שתי מדינות לשני עמים, אבל זה הם לא רוצים, הם לא הולך, ניסינו את הזוגיות הזאת, זה לא עבד. בקצה יש מדינה אחת שזה בכלל קץ הציונות. והישראלי הממוצע עומד במבוכה, אומר, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, וכמה שאולי הוא היה רוצה, אפרופו שראינו שטראמפ הציע פתאום את תוכנית ההגירה מרצון, אז פתאום ראינו רוב עצום בציבור היהודי בישראל לתוכנית הזאת, כמה שאולי היה רוצה כמשאלת לב, הוא פשוט לא מרשה לעצמו אפילו לחשוב על זה כאופציה, כי זה אסור, זה לא לגיטימי, זה לא לגיטימי לחשוב על זה. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב...
לחשוב על הגירה, מתכוונת?
אני מדברת עכשיו על החלת ריבונות ביהודה ושומרון, okay, כי החלת, okay. הגירה זה הייתה דוגמה גם למשהו שהיה אסור לחשוב עליו.
כן,
ופתאום... ופתאום כשטראמפ אומר אותו, אז אם, אם, אם אתה מאשר לנו לחשוב על הנושא, אז בעצם אנחנו כן בעד. כאילו, זה, זה היה התוצאות של הסקרים. אז אני חושבת שאותו דבר, אותו דבר גם בסיפור של פוארטו ריקו, פחות קריטי המודל, צריך ללמוד את המודל, וצריך להבין איך הם עושים את זה שם, שזה יהיה לגיטימי.
ויש עוד מודלים כמובן.
ויש, כן. כמו שאמרתי, עוד 65 מודלים, זה המודל ה-66. לצורך העניין, יש המון שדמוקרטיות מערביות מנהלות אותן, ואפשר ללמוד את הפרטים של כולם, וגם אפשר להרכיב מודל לעצמנו. הדבר העיקרי שחשוב לי לקחת מהסיפור הזה, זה שאפשר אחרת. שהיהודי הציוני, הישראלי לא חייב לעמוד בצומת דרכים שגם אם הוא מסתכל ימינה וגם אם הוא מסתכל שמאלה, בסוף הוא מובילות אותו לאבדון, חלילה. Mm-hmm. זה מה שקורה היום, ובגלל זה אנחנו משותקים, בגלל זה אנחנו לא מסוגלים לייצר שום קול שלוקח אותנו קדימה בתוך השיח הזה. זהו?
אוקיי, okay, עכשיו... זה מביא אותנו לנקודה השנייה, כמובן, כי את כותבת איך בכלל דווקא דיוויד פרידמן הצליח פתאום לצאת מהדיכוטומיות הזאת שלו, שתי מדינות, או איזה משהו שהוא החלת ריבונות בצורה שהיא אפרטייד ובעייתית. מאיפה הגיעה היכולת הזאת שנייה לצאת מהקופסה ולהתחיל לחפש פתרונות אחרים? זאת אומרת, הוא מתבסס פה על משהו אחר.
כן. אני חושבת שיש כמה דברים, קודם כל, בוא נלך רגע לעולם הריאלי. זה שהוא שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, תורם לאירוע, זה שהוא פרקליט בכיר ויש לו את ההכשרה המשפטית והוא גם מבין מצוין כלכלה, זה תורם לאירוע, כן? הוא יכול להרשות לעצמו להשמיע את הכל הזה מבלי להפוך לקיצוני הזוי ומשיכי מיד ולהיפסל מן השיח, כן?
איזה בוא... כל?
את הקול הספציפי הזה, שאומר, בעצם מה הוא אומר...
רגע, סתכלי, כי לא דיברנו על זה עד עכשיו.
לא דיברנו? אוקיי. נכון, אני צודקת.
מה בדיוק ככה...
הוא בסוף אומר שמה שישראל צריכה לעשות זה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון. במודל הפורטוריקני, שבו התושבים הפלסטינים ביהודה ושומרון יקבלו תושבות, ולא, ויחיו על פי איזושהי חוקה שהם יעצבו אותה, אבל היא לא יכולה לנגוד את החוקים, נקרא לזה חוקי היסוד הישראלים. ובעצם ישראל תקבל את האחריות על השטח הזה, ותנהל אותו באופן, תנהל אותו באופן מלא, למעט הממשל העצמי, שקשור בצדדים האזרחיים של פינוי השפעה ותשתיות.
כן, אבל הוא מדבר במונחי צדק. שונים, נכון? כלומר, התפיסה שלו היא תיאולוגית, הוא לא מתבייש להגיד את זה.
נכון, נכון, נכון. תכף נגיע רגע לקטע התיאולוגי, אבל אני אומרת, יש גם משהו במשה רבנו שגדל בבית פרעו, ואפשר לו לצאת החוצה ולהגיד מה הצדק, ולפעול למען הצדק. עבד ממוצע עברי לא היה יכול לעשות את מה שמשה רבנו עשה, מבינה? ואני חושבת שיש פה בן אדם שכן, רכש השכלה, איש שמגיע מהדמוקרטיה הגדולה בעולם, וכשהוא מביא את מודל פוארטו ריקו, אז זה, מה לעשות? זה נשמע אחרת. אני ישבתי עם חברים, סיפרתי את זה גם במאמר, חברים דמוקרטיים, הארדקור כאלה, שהם גם ציונים.
מארצות הברית, כלומר יהודים אמריקאים.
יהודים אמריקאים, כן, באו לבקר בארץ, וישבנו בעיצומה של המלחמה, והם במבוכה, הם לא יודעים מה להגיד, ופתאום כשאמרתי להם, תקשיבו, זה יהיה בדיוק כמו בפוארטו ריקו, הם היו בהלם. הם פשוט לא הצליחו להסביר לי למה זה לא אותו דבר, או תהיה להם איזה, כאילו, אתה יודעת, הם פשוט לא יודעים מה להגיד, הם איבדו את היכולת לדבר. אז זה קטע שמגיע בן אדם כזה מבחוץ, וזאת גם השליחות שלו בעיניי להביא את הרעיון הזה. עכשיו, אני גם חושבת שבאמת זה קשור לתפיסת הצדק שלו. כי בסוף, כשאתה לא מבין שהמקום הזה הוא שלך, ואתה לא מחזיק בעיקרון הזה, יהיה לך קשה לטעון טיעון, מהסוג הזה, ואני חושבת שפה פרידמן...
מה זה אומר שזה מקום שלך?
אני חושבת שפה פרידמן בעצם מבסס את הטיעון שלו גם על הזכות אבות שיש לנו על הקרקע. הוא מתחיל בסקירה גיאוגרפית והיסטורית, החיבור בין המקומות לבין האירועים בהיסטוריה שבעצם שהתרחשו כאן, ולמה יהודה ושומרון זה ערס לדתו של העם היהודי, ואיך המקומות האלה הם בעצם חשובים לנו, מאוד חשוב לנו לשמור עליהם. הוא מאוד מחובר לזה, הוא גם מצליח לייצר מתוך המקורות, חשוב לו, למרות שהוא מביא את מודל פוארטו ריקו, וזה כאילו עובד נפלא, חשוב לו מאוד להביא את המודל של גר תושב, שמופיע בתורה, וללמוד ממנו איך זה עובד. ואני חושבת שהחיבור הזה שלו בין העולם, נקרא לזה הריאלי והמעשי, לבין עולמות הרוח והטענה העקרונית לצדק והרעיונות, אני חושבת שהחיבור הזה פה מייצר באמת קול מאוד מאוד ייחודי.
אבל איזה סוג צדק זה? כי צדק זה מילה קצת מטעה, כן?
תסבירי למה את מתכוונת. יש לי הרגשה שאת חותרת למשהו שאני לא מבינה.
המונח צדק שהזכרת, שגם בהתחלה כשהזכרת את זה במובן של, בהקשר של הסכסוך מול הפלסטינים, שהם טוענים שזה... שאין צדק בגלל שהם רוצים שתי מדינות, ובעצם מדינת ישראל לא מאפשרת את זה, וזה לא צודק. אז על איזה סוג של צדק את מדברת עכשיו? כלומר, על מה פרידמן מדבר בספר
תראו,
שלו?
תראו, הוא מבסס את הטענה שלו לצדק על כמה דברים.
אוקיי. Okay.
קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי מהותי מבחינתו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הארץ, ונתן לנו את ארץ ישראל, וזהו, והיא שלנו. זה הטיעון הכי...
כאילו הוא אומר את זה ככה.
על השולחן, הוא מביא ציטוטים, גם מהמקורות שלנו, הוא מביא גם, אגב, הרבה מאוד ציטוטים מאנשי רוח אבנגליסטים וכולי, והברית החדשה שגם תומכת בזה. אבל המקום הראשון שלו, של הצדק, זה בעצם הבעלות של עם ישראל על ארץ ישראל, נובעת מזה שהוא קיבל בהחכרה את השטח מהקדוש ברוך הוא. זה okay. הטיעון.
וזה...
אבל רגע, אבל צריך להגיד שעם הטיעון הזה, זה טיעון מאוד חשוב, כן? גם בן גוריון לצורך העניין הלך עם התנך לאום. זה אותו טיעון. אין הבדל. כמה שאני אומרת לך את זה עכשיו, וזה נשמע לך חזוי, בן גוריון לקח את התנך ואמר, הנה, זה הצ'רטר שלי. מה הכוונה זה הצ'רטר שלי? למה הוא התכוון בזה שזה התנך? מה מופיע שם? בדיוק את אותם דברים. הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ, נתן לנו אותה, והיא שלנו. זהו. זה הטיעון. עכשיו, צריך להגיד, זה לאו דווקא טיעון אמוני. תכף ניכנס לסיפור האמוני שאמרת לי שאת רוצה לדבר עליו. אבל פרידמן מבסס את הטיעון שלו לצדק על עוד דברים. זאת אומרת, גם על סקירה היסטורית שאומרת, רגע, מתי, הרי הפלסטינים כל הזמן טוענים שהיהודים הם השכן שהגיע אליהם הביתה והשתלט להם על הבית. אז זה בדיוק הפוך. עם ישראל היה פה הרבה לפני הפלסטינים, הם הגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר, השם פלסטינה בכלל ניתן על ידי הרומאים במטרה כאילו לעקוץ את היהודים ולעקר את חלילה את השייכות שלנו לארץ. לפני קום המדינה גם היהודים נקראו פלסטינים, הוא מביא את כל העובדות האלה שבטוח שהמאזינים שלנו מכירים בעצמם. הוא גם מביא את הטיעון המשפטי שאומר שישראל לא יכולה להחזיר את שטחי יהודה ושומרון לפלסטינים, כי הם מעולם לא היו בבעלותם. הם היו בבעלותה של ירדן. ירדן לא טוענת לשטחים האלה. ולכן אין להם שום טענה, גם מבחינת החוק הבינלאומי, אין להם שום טענה על השטח. אז זאת אומרת, הוא עושה שם גם סקירה היסטורית, גם סקירה שיותר משפטית, אבל באמת לב הטיעון שלו זה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.
וזה תחושת הצדק שדיברת עליה, שאנחנו צריכים ככה לבוא איתה החוצה, ואנחנו לא מספיק באים איתה. כלומר, זה מה שהתכוונת, שאומרת, אם אתם לא באים עם הצדק שלכם, אז בסוף תמיד לא משנה מה יעשו לכם, למה לא? כי הם רק מחזירים על מה שאתם עשיתם להם, אז זה בסדר.
הם מפצים על העוול, הם לוחמי חופש.
כן, לוחמי חופש.
תראי, אני הייתי כמו
שספרתי לפני... אבל אם אתה לא משכנע, סליחה, אם אתה לא משכנע מישהו שהצדק שלך הוא נכון, אז לא שכנע, כי מה זה משנה שאתה תחזור על זה שבעיניך התנך אומר ככה? אני מגיד, לא, בעינינו זה לא נכון, מאיפה אתם באים עם זה בכלל?
קודם כל, בתור התחלה תנסה.
זה הזוי.
בתור התחלה תנסה. אתה לא, אתה לא, ישראל ויתרה על, גם משרד החוץ לצורך העניין, ויתר על דיבור של צדק. אנחנו מוכרים את מדינת ההייטק, את הכבישים המהירים, כאילו זה מעניין מישהו. ואני אתן לך דוגמה, אני, כמו שאמרתי, לפני 12 שנה הייתי חוקרת אורחת ב-UCLA, והיה הדיון על ה-BDS, רצו שם ש... אגודת הסטודנטים תפסיק התקשרות עם חברות שבעצם גם מוכרות לישראל, והייתה הצבעה. והלכתי להצבעה ותיעדתי אותה. וקודם כל זה היה אלים בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אני אומרת לך, הרגשתי פחד. כמובן לא הייתה אלימות פיזית, אבל התחושה הייתה שהאלימות המילולית שיש שם, והצעקות והזה, יכולים בקלות גם להפוך לאלימות פיזית. ודבר שני, ראית את כל הפלסטינים עולים, דרך אגב, הם יצרו קואליציה מטורפת עם כל המיעוטים, כן? כי זה כאילו כל השחורים הנתקעים, וההיספנים, והלהטבים, וכולם שם באותו צד של נתקעים. ומה הם טוענים? הם טוענים לצדק. הם, זה הבית שלי, גנבו לי אותו, עושים לי עוול, ואני רוצה שיחזירו לי אותו. ישראל היא פושעת. עלו הסטודנטים היהודים, דרך אגב, בתוך הפלסטינים היו גם הרבה יהודים ואף ישראלים.
הצד של הפלסטינים.
בצד של כן. הפלסטינים, כן. עלו היהודים, מה הם אמרו? קודם כל, זה נוגד את התקנון של אגודת הסטודנטים, שהיא תתעסק בנושאים פוליטיים. וגם, אם תתקבל ההחלטה הזאת, אז אני כסטודנט יהודי בקמפוס ירגיש לא בטוח ולא בנוח. את מבינה את העוצמות?
כן.
זה פשוט, כאילו, אני לא רוצה להתבטא בצורה לא יפה, אבל כאילו, למי אכפת שאתה תרגיש לא בטוח בקמפוס, אם אתה תומך בעוול כל כך נורא, שנגרם פה לעם שלם, שגנבתם לו, אתם היהודים, הציונים, אתה לא חייב לתמוך בציונות הזאת, אתה יכול להגיד שאתה נגד. דרך אגב, גם הם השתמשו בהרבה ציטוטים ישראלים, כדי להצדיק הפלסטינים, השתמשו אפרופו האמירה האנטי-ציונית והאוטו-אנטישמית של יאיר גולן. אז מה שאני אומרת זה שבלי שאנחנו נדבר את הצדק, אנחנו לא נזכה בקרב הזה.
אז איך עושים את זה החוצה, אם גם פנימה אנחנו מתקשים?
בדיוק.
אני רק אגיד שאת כן מעלה בביקורת שלך, הערה שהאופן שבו, גם פרידמן, האופן שבו הוא מנסח את הדברים האלה, לא יערב לאוזניים הישראליות.
נכון.
זה יהיה קשה. אפילו כשאת אמרת לי ככה, כן, זה השם הבטיח לעם ישראל את ארצו, זה... אוקיי, כאילו, מה, אנחנו עכשיו לא יודעת, בחינוך הממלכתי דתי בכיתה ד', כאילו, מה זה רלוונטי בכלל לעולם, האמירות האלה? וגם פרידמן, הוא מצטט הרבה מהתנך, פסוקים כאלה, פסוקים אחרים. איך מתרגמים את זה לישראלית?
כן. אז תראי, בעולם יש פחות בעיה להצמיע את הטיעון הזה, כי העולם מבוסס על שלוש דתות גדולות, אני כרגע לא נוגעת למזרח, אבל גם המזרח יש לו אהדה וכבוד מאוד מאוד גדול ליהדות, אז אני לא נוגעת בזה, אבל העולם, כפי שאנחנו מכירים את גבולותיו, העולם המערבי, מבוסס גם על הנצרות וגם על האסלאם, שבסוף אומרות, אוקיי, בסוף המקור של המקור של הכל, זה היהדות, ולכן דווקא שם יש לנו פחות בעיה. הבעיה יותר...
גם העולם המערבי, החילוני, המודרני.
כן, אתה לא יכול לבוא עוד פעם, אתה לא יכול לבוא רק עם זה. אבל אם אתה לא בא עם זה, כל היתר הוא בעצם... העיקר נהדר מן הספר. אתה חייב לבוא עם הסקירה ההיסטורית, אתה חייב לבוא עם הטיעונים המשפטיים, בדיוק כמו שפרידמן עושה, אבל אתה לא יכול שהעיקר יהיה חסר מהספר. אתה לא יכול לבוא עם כל זה ולהגיד, זה לא שלי. וגם הניסיון להגיד, בוא נחלק פה את הארץ, אנחנו נקבל פה איזה פינה, תרשו לנו רק את החלק הזה פה, אנחנו רק צריכים איזה רצף התיישבותי קטן, בבקשה. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד לאורך זמן, כי אף אחד לא יכיר בעוול מתמשך, שעושה עם כובש לעם נכבש, שהיה שם לפני כן. זה פשוט לא יעבוד. עכשיו, זה הוציא אותי רגע מקו המחשבה, כי שאלת על הבעיה בתוך ישראל. עכשיו, בתוך ישראל, את צודקת לגמרי, הבעיה היא מתחילה פה. כי במשך עשרות שנים חינכו אותנו שזה לא לגיטימי לדבר על הדברים האלה. זאת אומרת, הדברים של פרידמן, לצורך העניין, לקורא הישראלי הממוצע, התאפסו כמשיחים, ומשיחי מכוות לנו במוח עם הזוי, מסוכן, מאוד מסוכן, משיחיות זה דבר מסוכן בתודעה הישראלית, וכמובן זה לא ריאלי. זאת אומרת, אי אפשר יהיה להגשים את הרעיונות האלה, זה מאוד נחמד, כמו שאתה אומרת, השיעורים האלה בכיתה ד' בבית ספר יסודי, אבל לא הולכים עם זה למקולת, מה, כאילו, אתה מביא פה רעיונות לא ריאליים. עכשיו, איך אמר בן גוריון, מי שבארץ ישראל לא מאמין בניסים, הוא לא בן אדם ריאלי? זאת אומרת, בסוף, אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, אז בוודאי שזה לא אפשרי. אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, זה לא יהיה אפשרי. לכן, קודם כל, הבעיה שלנו עם עצמנו, זה לאחוז בחזרה את הטיעון שלנו לצדק, את התשובה שלנו לשאלה, לשם מה. עכשיו, מה שאני מתארת לך עכשיו, זה בעצם תהליך של ארבעה עשורים של התפרקות של האתוס הציוני בישראל. זה התפרקות שהיא חלק ממנה, ובגלל תהליכים, קרא לזה אובייקטיביים, שינויים שהיו בעולם התקשורת ובפוליטיקה ובכלכלה הישראלית, וחלק ממנה זה בעצם איזושהי התפרקות של האליטה הישראלית מנכסיה הרוחניים, יהודיים, ובמידה מסוימת גם מפניית עורף לאורך השנים האלה לעם ולערכים של העם. וכל הדברים האלה בסופו של דבר הביאו לזה שמלחמת האתוסים הזאת ומשבר הערכים הזה חדר לתוך מוסדות המדינה. עכשיו, מה אנחנו שומעים היום כשאנחנו מדברים על מוסדות המדינה? אנחנו מדברים על זה שצריך אובייקטיביות, צריך מקצוענות, נכון? צריך שקיפות.
אני רק ככה יבהיר למאזינים שאנחנו עוברים בעצם לנושא השלישי שרצינו לדבר עליו, נכון? שזה נושא המחקר העיקרי שלך, הקשר בין אתוס למשילות.
נכון.
נכון? כלומר, קצת עברנו ממדיניות חוץ וביטחון לנושאי פנים, שגם שם את אומרת, זה מאוד רלוונטי, החוסר הזה באתוס ציוני.
נכון. זה התחיל בעצם מהשאלה שלך, איך נביא את זה החוצה כשאין לנו את זה פנימה. זאת אומרת, זה לא רק בזירת החוץ, אלא גם בפנים. אז אני אומרת, מכרו לנו כל מיני ערכים על שירות המדינה, שצריך להבין מה זה שירות המדינה. שירות המדינה זה בעצם הצבא האזרחי. את כאזרחית קמה בבוקר, יש לך תשתיות מסוימות שהמדינה מספקת לך, יש לך אוויר נקי, אם חלילה ילדה חולה, את יכולה לקחת אותה לקופת חולים, את נוסעת על כביש, יש לך חשמל, יש לך מים נקיים בברז, יש פה תשתיות של מדינה שהיא מספקת בגדול ביטחון ואוויר נקי, בוא נגיד ככה, זה יסוד לכל המדינות. מי עושה את זה? עושה את זה צבא אזרחי, כן, את הביטחון מספק הצבא, את החלק הצבאי של המדינה ומנגנוני הביטחון. את כל היתר מספק צבא אזרחי שקם בבוקר, וזה התפקיד שלו, את משלמת לו, כדי שהוא יבנה לך את המדינה, אוקיי? ובעצם מה שקרה לצבא האזרחי הזה, זה שהוא התחיל להתבלבל. וכל משבר הערכים ומשבר האתוסים חדר לתוך שירות המדינה. ובעצם לא מאפשר קבלת החלטות. מה שבעבר, אני יכולה להגיד לך מהמחקר שלי, שאמר לי אחד המנכ״לים שריינתי, אם בעבר הייתי מקבל החלטה כמשרת ציבור, ו-90% שזאת הייתה החלטה בסדר, מבחינת רוב הציבור בישראל, היום אני מקבל החלטה, זה פחד. הוא אמר את זה לפני 12 שנה, כן? זה, תביני.
פחד ממה?
הוא בטוח יפול למישהו על הצד הלא טוב שלו.
אוקיי, הבנתי.
וזה בעצם שיתק לנו את שירות המדינה. עכשיו, במקום שפה של ציונות ושליחות ולבנות את המדינה, נכנסה שפה טכנוקרטית. כל מה שאמרתי עכשיו, המקצועיות והאובייקטיביות והשקיפות, זה ערכים מאוד 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 חשובים, אבל בעצם זה ערכי מסגרת, אלה ערכים אוניברסליים, שאין להם שום יכולת לענות על השאלה, מה את עושה פה, לשם מה את עושה את זה, מה תמונת העתיד שאת בונה פה במדינתך, אין לה, אין, אובייקטיביות זה לא ערך שאת בונה איתו מדינה. זה חשוב שתהיה אובייקטיב, שתהיה קבלת החלטות מבוססת נתונים, זה חשוב מאוד. אבל זה לא, זה ערך מסגרת, זה לא המהות, זה לא הדבר לכשעצמו. ואת הדיון הזה אין יותר בשירות המדינה, הוא לא לגיטימי. עוד פעם, הביטוי הזה לא לגיטימי, זה חוזר על עצמו בפעם השלישית, כי יש דברים שהפכו להיות לא לגיטימיים. אני רק, כן, דוגמה, עוד פעם, מלפני אפילו קצת יותר.
רגע, אז בואי תספרי קצת, את עשית מחקר שבו ראיינת מנכ"לים ותפקידים בכירים על מה?
נכון. אני התחלתי את המחקר שלי בעקבות לבנון השנייה. לבנון השנייה הייתה ביזיון די גדול בעיניי כתושבת הצפון אז.
מדברת מבחינת פנים, לא עכשיו מבחינת
ביטחון. גם מבחינת הצבא. ראינו רמטכ"ל שמוכר את המניות, ראינו חיילים נכנסים, ימ"חים חצי ריקים, חיילים נכנסים מתייבשים בשטח, כי לא היה להם שמיים. ראינו אוגדונר שמתראיין ברדיו בזמן מלחמה, ואומר שמתבייש בחיילים שלו, כי הם פרצו לחנות בלבנון ולקחו מים, וקרא לזה ביזה. זה כשלים עצומים. וראינו בזירה האזרחית, ממשלה שלא תפקדה, לא נתנה מענה, לא הכריזה בהתחלה על מצב מלחמה כדי לחסוך כסף כנראה בניהול, או זה התזה העיקרית, שזאת הסיבה שזה לא הוכרז מיד, זה אז פיקוד העורף לא לקח אחריות בעצם על הניהול בתוך, את הניהול בתוך היישובים תחת אחריותו. ראינו רשויות מקומיות שקרסו, ראינו פילנטרופיה שעשתה בלגן מטורף בתוך השטח. כל הדברים האלה קרו בלבנון השנייה, ולי היה ברור שיש פה איזושהי תקלה יסודית, עמוקה, שהיא כנראה מעבר לדברים הספורדיים, לתופעות הספורדיות שאני רואה, וגם היה לי ברור שחלילה יבוא אסון גדול יותר, ולא יעמוד אף אחד בשער. לא תהיה שם מדינה שתנהל את זה. אני כמנהלת מתנס, התקשרתי לכל משרד הממשלה, לקבל עזרה. ואף אחד לא ענה לי. היה מפקח אחד דרוזי במשרד החינוך, שבימים שלו הייתה לי מענה. זה היה האירוע בהתחלה, אחר כך הם התעוררו.
אבל את חושבת שזה קשור לאתוס שחסר?
זה מה שרציתי לחקור. רציתי לחקור מה הקשר בין כל התופעות האלה. האם יש קשר בין אותו רמטכ"ל שמחר מניות, לבין מנכ"ל של רשות מקומית שברח עם המשפחה שלו באזעקה הראשונה.
ומה
גילית? שאלה. אז הלכתי לחקור את שירות המדינה, ובאמת הראיינתי, כמו שאמרת, מנכ"לים ומוקבלי מנכ"ל, אחד הדברים הקשים שראיתי, שראיתי הרבה דברים, כן, ראיתי גם את שחקני הווטו, את זה שבעצם אי אפשר להזיז כלום במערכת, אבל בסוף, הסיפור הוא שכל חוסר המשילות נשען על משבר הערכים מאוד גדול, ועל חוסר היכולת של המערכת לקום בבוקר ולהגיד בצורה ברורה מה אנחנו עושים פה. מה אנחנו עושים? מה אנחנו בונים? לאן אנחנו מכוונים את הספינה הזאת? עכשיו, אני אדגים לך את זה באמצעות דוגמה ממש קטנה, אבל בעיניי מבטאת הכל. שנתיים לפני שהתחלתי את המחקר, הייתי אחראית על הכשרת בכירים בשירות המדינה, וכחלק מזה ליווינו בוגרים שלנו וחניכים בכל מיני תהליכים. אני ליוויתי מישהי מאוד בכירה, שהייתה אחראית לכתוב את החזון של שירות המדינה. טוב, זה לא היה מסובך כל כך, כן? כתבנו איזושהי הצעה, והלכתי איתה לפגישה שבה הייתה אמורה לאשר את ההתקדמות לשלב הבא. כי בכל זאת זה איזשהו תהליך, זה לא דבר פשוט, ורצינו לערב עוד גורמים וכו'. וישבנו אצל אותה אינסטנציה בחירה מאוד, היא כבר הייתה בחירה בפני עצמה, אבל הוא היה עוד יותר. יכול להיות שאני יכולה לרמוז שגם היה בזה איזשהו צד משפטי לדיון. והתשובה הייתה, זה לא יעבוד, מה שכתבתם.
החזון שכתבתם? החזון,
כן.
לא עובר, אוקיי, למה לא עובר?
זה מה ששאלתי. הייתי גם מאוד צעירה, אז היה לי קל לשאול שאלות כאלה של, את יודעת, של ירוקה, של פעורה. אז הוא אמר, לא, זה לא יעבוד, זה לא... אבל למה? כאילו, למה זה לא... מה כבר כתבנו? לא כתבנו כלום. זה היה סתם טיוטה ראשונה למשהו, לדיון.
מה כתבתם?
לדיון.
מה היה התוכן?
בדיוק. שאלתי, מה היה? כי זה, כמו שאת אומרת, מה כתבתם?
לך זה היה פשוט.
זה היה שקוף לגמרי. ובגדול, מה שהוא אמר זה שאי אפשר... אנחנו כתבנו במשפט הראשון, זה ששירות המדינה הישראלי בונה את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. זה לא עבר, המשפט הזה. נכון שלא הוספתי לך שום מידע חדש במשפט, את שואלת מה כבר כתבתם? כלום, מה כתבנו? משהו שקוף לגמרי. לא עבר, למה לא עבר? אי אפשר לכתוב היהודית והדמוקרטית. למה אי אפשר לכתוב היהודית לשיטתו? זה מה שהוא הסביר לי אחרי שמאוד התעקשתי. כי זה יפגע בעובדי שירות המדינה הערבים. זה, לזה אני קוראת משבר הערכים. זה משבר המשילות. אם אתה לא מסוגל להגיד את הדבר הכי הכי בסיסי בעולם, שאתה בונה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אתה בוודאי לא יודע בשביל מה אתה קם בבוקר.
אני עדיין אקשה עלייך. יש כמה קפיצות מזה ועד מערכת שלא מצליחה לתפקד בשעת משבר. יכולים להיות מיליון סיבות אחרות למה הם לא הצליחו לתפקד. זה מערכת בירוקרטית, מסורבלת, גדולה. מדינות באופן כללי פחות טובות בניהולי במשבר. עכשיו, בסדר, יש בעיה בשירות המדינה לא רק בשעות משבר, אוקיי? יש פה איזה...
נכון, הבעיה היא בשגרה, היא נחשפת.
אפשר להגיד שמייבשים את שירות המדינה. יש כל כך הרבה הרי סיבות. זה שיש איזה משבר ערכים, בסדר, איפה את רואה את הקשר בין זה לבין הפעילות בשטח? כי מה,
זה נורא פשוט.
אנשים קמים בבוקר והם, הרי יש אנשים שמאוד אכפת להם, גם אם אין להם את הערכים האלה, של מדינה יהודית, איך אכפת להם לתת שירות טוב, הם רואים מולם בני אדם, ויש אנשים שלהפך, שהם מאוד ציונים ומאוד זה, אבל הם...
ולא כאלה מקצוענים.
לא מקצועיים, נכון. או מעבירים כרטיס וחוזרים הביתה, וישמחו לחגוג את יום ירושלים, ופחות מקצועיים, כי כך יצא.
פחות כלומר, קורה. תראה, אז אני אגיד לך משהו, לא תכננו את זה לגמרי כנושא השיחה,
כן.
אני בעזרת השם מתכוונת להוציא ספר בעניין, בקרוב, ולכן אני לא רוצה את כל התודה. אמן, אז תזמיני אותי לעוד שיחה כשהספר יצא, אני ממש אשמח, ונדבר בדיוק על למה ואיך אפשר להסביר את ה... בעצם את שואלת, איך את מתרגמת את האמירה הזאת למנגנון? מה המנגנון שגורם לזה שכששירות מדינה לא מסוגל להגיד, אני בונה פה את המדינה היהודית והדמוקרטית, באמצעות איזה מנגנונים קורה שבסוף יש גם חוסר משילות. בסדר? אז המנגנונים האלה הם קיימים והם מוסברים, אני פחות רוצה להיכנס לפירוט שלהם כאן, אבל אני רק אגיד באופן כללי שני דברים. אחד, מה שהשתרשר מאותה אמירה, שנאמרה לי פחות או יותר לפני 14 שנה, שאנחנו לא יכולים לכתוב ששירות המדינה משרת מדינה יהודית ודמוקרטית בגלל העובדים הערבים בשירות המדינה. הדבר אחד שהשתרשר מזה, למשל, זה שלפני שנתיים או שלוש, פרסמה נציבות שירות המדינה הנחיות למנהלים השונים בשירות המדינה, שאומרות, אם יש לך עובד ערבי שלא יכול לעמוד בצפירה ביום הזיכרון, אז הנה מה שאתה יכול לדבר, איך אתה יכול לדבר איתו כדי להקל עליו. או אם יש לך עובדים שהם בעצם חווים את הנקבה, אני אגיד את זה בלשוני, מתאבלים על הנקבה, הנה איך שאתה מכיל אותם. זאת התאבדות של מדינה. זאת התאבדות של מדינה. כשאתה לא מסוגל בכלל שהאנשים, המילואימניקים שלך, של אותו צבא האזרחי, שהם קמים בבוקר, שהם לא יודעים להגיד מה הם בונים פה, ושהם לא מסוגלים להחזיק את הנרטיב של העם, שהם לא מחזיקים את הצדק הזה, זאת התאבדות של מדינה. כי בסוף כל עשייה ציבורית מתבססת על איזושהי לגיטימציה שאותו ממשל מקבל מהעם. העשייה הזאת היא גם משקפת את רצון העם, אבל צריך להגיד את האמת, היא גם מייצרת את הרצון של העם. יש הרבה מאוד גננות חברתית, כמו שיחזקאל דרור קורא לזה, הרבה מאוד גננות חברתית או הנדסת תודעה, כמו שאנחנו רוצים לקרוא לזה, בעשייה של שירות המדינה שחוזרת חזרה לציבור. וזה טוב שכך, כי עם צריך אליטה. עם צריך אליטה משרתת, שבעצם היא סוג של ההורים שלו, היא האמא והאבא שלו, התפקיד שלה זה להעצים אותו, לעזור לו, לבנות בשבילו את הפלטפורמות, לעזור, לדאוג לזה שיהיו לו את כל האמצעים לפרוח ולסגשג. אם האליטה הזאת מפנה לו עורף, ואומרת, אתה לא מעניין אותי יותר, כל המשיחיות שלך, תעשה אותה בבית, ברחוב, אנחנו ניטרלים, זה בעצם הפניית עורף לרעיון הציוני. ועכשיו מה שקורה בתוך המערכות, ופה אני לא אומרת לך סברה, אני אומרת לך מה שקורה בפועל, זה שבעצם קשה מאוד לקבל החלטות שנמצאות בקונצנזוס, קשה מאוד ליישם, כי יש הרבה מאוד גורמים שתוקעים את המערכת. את יכולה להגיד לי, זה בירוקרטי. אני אטען, זה בירוקרטי, אבל זה נובע מבעיה של חוסר אמון, אוקיי? ובעצם המערכת הציבורית היום היא משותקת. היא משותקת, היא לא מצליחה לקבל את ההחלטות. עכשיו, חוק האנתרופיה אומר שכל מה שאתה לא מצליח לבנות אותו, בעצם נהרס ומתקרסם לאט לאט. בטח במדינה שהלחץ עליה הוא כל כך גדול. יש עלינו כל הזמן לחץ מבפנים, כן? את רואה את כל הבלגן, מינוי ראש הבק, היועמ"שית, אין נציב שירות מדינה, זה לחץ מבפנים מאוד מאוד גדול, הלחץ מבחוץ גדול עוד יותר. אתה לא יכול שיהיה לך שירות מדינה שלא מתפקד.
ואת אומרת, זה בכלל, כלומר, תסבירי איך זה לא קשור לימין ושמאל. כי מישהו יבוא ויגיד, בסדר, את רוצה להכניס את העמדות של מפלגות הימין לתוך שירות המדינה. שירות המדינה אמור להיות ניטרלי, לא לכאן ולא לכאן.
אז קודם כל זה לא נכון, וזה מעולם לא היה ככה. שירות מדינה, הוא לא יכול להיות ניטרלי. נדמה לי שטוני בלר אמר שהשירות הציבורי זה מקום שבו הערכים נעשים מציאות. שירות מדינה תמיד ייקח ערך לאומי, ויהפוך אותו למציאות בצורה כזאת או אחרת. אם יש ערך של אחדות בעם, אז נוצר המוסד לביטוח לאומי. אפשר להתווכח האם זאת הדרך לבטא את הערבות בעם, אבל המוסד הזה הוא מושתת על ערך של ערבות, מה לעשות? כל דבר שהשירות הציבורי עושה זה בעצם תרגום של ערכים של אומה לכדי חיים משותפים. זה הרעיון. אז קודם כל אי אפשר ליתר את הצד הזה. תחזירי אותי רגע לחידוד של השאלה שלך, כי הייתה שם עוד נקודה, אם אני רוצה להכניס ערכי ימין. תשמעי, לא מזמן שמעתי פודקאסט של מישהי שהיא כאילו מרכז, והיא אמרה שם, הקיצונים רוצים לכבוש את עזה, ולעשות בה ממשל צבאי, זה לא יעבוד, רק אם יהיה שלטון פלסטיני, שהוא אלטרנטיבה לחמאס, אז יהיה פתרון לעזה, ולכן, היא אמרה, אסור שהקיצונים ישלטו במדינה, כי זאת עמדה קיצונית, שלכאורה זה בדיוק מה שאת אומרת, זאת אומרת, אני לכאורה מביאה עמדה ימנית, בסדר? למשל, העמדה של פרידמן היא עמדה ימנית, ואני מנסה עכשיו לעשות לה איזה תחפושת לעמדה הציונית, והתשובה היא שזה לא נכון, זה פשוט השיח הישראלי הלך כל כך רחוק, מהמקור שלו, לא היה, הדברים שאומר דיוויד פרידמן בספר, ונתפסים אולי משיחים, זה דברים שאמר בן גוריון, שקרא לפרויקט הציוני, פרויקט משיחי, שיש לו שליחות עולמית, והוא לעולם לא הסתיים, גם אחרי הקמת המדינה, כאילו, זה מילים שהוא השתמש בהם, זה מילים שהרצל השתמש בהם. זאת אומרת, הציונות מושתתת על הערכים האלה, הניתוק של היהדות מהציונות, זאת הבעיה. זאת החריגה. ולא הפוך. עכשיו, יותר מזה אני אגיד, במדינת ישראל נוצר קו שבר חדש. מי שחיכה שהוא יתגלה, יכול היה לראות אותו באמירה של יאיר גולן, לא בגלל יאיר גולן. אם האמירה של יאיר גולן הייתה אמירה של קיצוני הזוי ומטורלל, אז הוא היה מוקצה מן הציבוריות הישראלית. מה שהופך את האמירה שלו לבעצם הדגמה של קו השבר החדש, זה דווקא התומכים שלו. שאת רואה אנשים כמו רם שפע, או כל מיני אנשים שהם ציונים בגדול, נותנים לו גב לאמירה הזאת, את מבינה שיש פה תופעה. לא משנה שהיא יחסית שולית לחברה היהודית הישראלית, היחסית שולית, אבל עדיין יש פה איזושהי תופעה. מה התופעה הזאת? מה קו השבר? קו השבר זה ציונים מול אנטי-ציונים. עד עכשיו היה לנו קווי שבר דתיים חילוניים, ישראל הראשונה השנייה, שזה מחביא בתוכו את כל המזרחים אשכנזים, פריפריה, מרכז, מעמדות וכו'. ביבי לא ביבי. לדעתי, יש פה קו שבר חדש, ציונות מול אנטי-ציונות. בציונים יהיו חילונים ודתיים, וביחד, ומשרתים, ופריפריה ומרכז, וכל מי שרוצה בהמשך קיומה של מדינת ישראל. באנטי-ציונים יהיו גם דתיים וחילונים, וגם פריפריה ומרכז, וגם חילונים מזרחים ואשכנזים, כולם יהיו שם, שהם פשוט בתפיסה אנטי-ציונית, שלא רואים...
את חושבת שיאיר גולן לא רוצה שתתקיים פה מדינה? את חושבת שרם שפע לא רוצה שתתקיים פה מדינה?
אני רגע... זו שאלה איזה מדינה. זו שאלה איזה מדינה. ציונות זה מדינת העם היהודי, זה מדינה יהודית, שיש לה גם סממנים יהודים, ובקיצור, מה שרציתי להגיד, אם אני רק אשלים את הטיעון הקודם, ואז תזרקי לנו עוד שאלה לזירה, זה שאם אנחנו חפצים בהמשכה של הציונות, אנחנו לא יכולים לסמן, לתייג רעיונות כימין ושמאל, ואז להגיד, אתם רואים, בגלל זה אסור שהקיצונים ישלטו. מה שקרה בשבעה באוקטובר זה קריסה של כל מה שחשבנו כולנו לפני. אני לא גדלתי בהתיישבות, ולא הייתי אשת ימין לאורך חיי, לא כזה מכירה את הסצנה, כן? זה לא שכאילו עכשיו נולדתי עם מפת ארץ ישראל ביד, נולדתי, גדלתי בחצור הגלילית, רק בשנות ה-20 המאוחרות שלי הייתי במערת המכפלה, כי חבר החליט שאני חייבת להתפלל על הזיווג שלי, אז הוא לקח אותי לשם, באמת הייתה חוויה יוצאת דופן. לא הכרתי את כל הדברים האלה, אני אומרת לך מהתבוננות פשוטה של יהודייה, שזכתה לחזור לארץ ישראל, להקים פה מדינה, ברוך השם, ורוצה להמשיך לקיים אותה, ורוצה להוריש אותה לדור של הנכדים שלי, כי כל דור יש לו אחריות לשני דורות קדימה, רוצה להוריש להם מדינה יציבה, ואחר כך זה כבר יהיה, צריכו לשבור את הראש, אולי הם בעיות חדשות.
זאת אומרת, יש איזה משהו פשוט שעבד מ... משהו שאמור להיות פשוט,
ואם אתה רוצה...
בחזון של שירות המדינה.
נכון, ואם אתה רוצה להמשיך... עכשיו אני לא מדברת על שירות המדינה, אני חוזרת לפרידמן, אני אומרת, אם אתה רוצה להתקיים פה, אתה לא יכול להמשיך לרכב על אותם סוסים שכבר מעדו בדרך, שכבר כשלו, שכבר הובילו אותך לאסון. ראינו את השבעה באוקטובר. אנחנו עוד, באמת רוצים שם עוד פעם ישות פלסטינית? זה הרי לא באמת חמאס. זה לא הסיפור של חמאס רק. חמאס זה פלג אחד בתוך הפלסטינים, אבל זו התפיסה שלהם. אז אם אתה רוצה לשנות, ואם אתה רוצה להמשיך לחיות פה, אתה חייב לפתוח את כל הקלפים, לפרוס את כל התוכניות, ולשאול באמת, לא בתפיסות של ימין ושמאל, אלא בתפיסות של ציונות מול אנטי-ציונות, אוקיי? האם התוכנית הזאת משרתת אותי או לא משרתת אותי במטרה שאני רוצה להמשיך לחיות פה ולקיים פה מדינה ציונית? התוכנית הזאת של דיוויד פרידמן, יש לה סיכוי טוב. הרבה יותר טוב מזה שאנחנו ניתן לחמאס באיזה תחפושת, או לאבו מאזן באיזה תחפושת, להמשיך לשלוט בשטח הזה. וזה כמובן על עזה, אבל בסוף מה שדיוויד פרידמן אומר, זה שמה שעובד ביוש גם יעבוד בעזה, אבל ייקח לזה הרבה שנים קדימה. אז זאת הנקודה שלי, הנקודה שזה לא פתרון ימני, זה פתרון ציוני. אפשר לשים אותו על השולחן בצורה לגיטימית, עם עוד כלים נוספים, ולבחון את כולם, אבל בלי להגיע עם הדעות הקדומות של ימין-שמאל, כי זה פשוט לא משרת אותנו יותר.
טוב. אנחנו נסיים כאן. תודה רבה, רות.
תודה שהזמנת.
תודה רבה לאלקנה. נשים גם, כשיעלה לאתר, נשים גם לינק למאמר בתיאור הפרק, ונתראה בפרק הבא.